לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי ט' בשבט תשע"ט, הוא יומן לפי שעה היום. מיד נדבר עם סגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, על חילופי הרמטכ"לים היום בקריה, סיכום שנותיו של גדי איזנקוט בתפקיד ויעדיו המרכזיים של הרמטכ"ל הנכנס אביב כוכבי. אנחנו נדבר גם על הזירה הפוליטית מפלגתית, גם על התמודדותו שלו על כהונת יושב ראש הבית היהודי, גם על האפשרות לחבירה ציונית דתית ובחירתו של בצלאל סמוטריץ' להנהגת המפלגה השכנה, האיחוד הלאומי. וגם עם היושב ראש החדש של האיחוד הלאומי עצמו נשוחח בצלאל סמוטריץ' שיהיה איתנו כאן כדי להסביר למה קבע בנאומו הראשון כיושב ראש שלא ניתן לסמוח בערב שכזה. נדבר איתו על המטרות והיעדים שהוא מציב לעצמו ולמפלגה, על הקשרים עם אלי ישי, ראשי עוצמה יהודית, וגם עם נפתלי בנט ואיילת שקד. ומכאן נעבור לליכוד. אתמול קיימה תנועת הליכוד שימוע לקבוצת הליכודניקים החדשים על מנת לוודא את נאמנותם לעקרונות המפלגה. דן קלרמן, אחד מראשי הקבוצה וממועמדיה לפריימריז של הליכוד, יהיה איתנו כאן כדי לספר על השימוע, איזה שאלות שאלו שם, מה בדיוק בררו, וגם על הנסיבות שהביאו בכלל לכל הסגה המשפטית שבעיצומה הם נמצאים כעת, וגם נשמע קצת על מגמותיה של הקבוצה הזאת, ננסה לתהות על קנקנה מדיני-ביטחוני, הסוגיה שבה כמעט ולא מדברים שם בליכודניקים החדשים. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לסגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, שלום לך.
שלום וברכה, צהריים טובים.
אז אתמול למפלגה השכנה, לאיחוד הלאומי שבה היית עד לא מכבר, יש יושב ראש חדש בצלאל סמוטריץ' שמן הסתם תברך אותו, אבל...
כן.
אבל לפני, כן, לפני שניגש לעניין הזה ולעניין ההתמודדות שלך בבית היהודי על כהונת היושב ראש, אנחנו שולפים אותך מהתקסים לכניסתו של, של הרמטכ"ל החדש. ספר לנו קצת איך היה.
שני דברים. קודם כל היה ביום ראשון בערב, הייתה פרידה מהרמטכ"ל גדי איזנקוט. פרידה בהחלט מרגשת. 40, למעלה מ-40 שנה הוא היה חייל, מפקד ועד לרמטכ"ל. נזכרו שם, אני חושב שזה באמת אירוע מרגש, והיום בבוקר לראות רמטכ"ל חדש נכנס, בשבילי זה פעם ראשונה טקס כזה, בוא נזכור, זה באמת המפקד העליון של צבא של מדינת ישראל המתחדשת. כאילו אני אומר יואב בן צרויה של דורנו.
אגב, מעניין שאתה מזכיר את האירוע של הפרידה מאיזנקוט, אבל בסופו של דבר מכל האירוע 40 שנה, כמו שאמרת, ומה שזוכרים זה ששלמה ארצי ניסה ללמד אותו לשיר. טוב, זה מה זוכרים הכל.
אבל זה כן, כי זה קוריוז. אבל באמת היה פה סקירה של מהלך מסלול חייו, המסירות הזאת, מה, הבן שלו דיבר בצורה מאוד מרגשת. סיפר על זה ש... מה, אבא שנים היה נהדר מהבית, ועדיין הקשר בין האבא לבין הילדים נשמר, וזה יפה.
והבן הזה גם עבד בלשכתו של אביב כוכבי, הרמטכ"ל החדש. הוא בעצם מהווה איזושהי חוליה בשרשרת. ואני רוצה לשאול אותך ככה, אם תוכל ממש בקצרה לתת לנו שניים, שלושה אתגרים ראשונים שלטעמך, כסגן שר ביטחון, כמי שנמצא במערכת בשנים האחרונות, הרמטכ"ל צריך לתת עליהם את הדעת.
תשמע, תראה, קודם כל, האתגר המרכזי שלו זה באמת האיום הגדול של מדינת ישראל, הוא האיום האיראני. כמובן, אני חושב שהדברים יהיו ברורים, זה לא איום על קיומה של מדינת ישראל, אבל זה, איראן זאת המדינה שמצהירה בגלוי, אנחנו רוצים לפגוע במדינת ישראל, אנחנו רוצים לשבש את אורח חייה, ולכן זה האתגר הגדול. אני חושב שאתגר שני, הרמטכ"ל יצטרך לטפל באופן מעמיק בדוח של נציב קבילות החיילים, אלוף בריק. בוודאי שיש דברים שם שצריך לטפל בהם, אני מניח שהרמטכ"ל יטפל בהם וישלים אותם כדי שההערות והטענות של האלוף בריק יטופלו ויוסדרו. וכמובן הדבר השלישי זה, אני חושב שהטרור שקורה היום בעזה, יש לנו בעזה ישות שהיא כולה ישות של טרור, שיש לה מגמה אחת ויחידה, זה לפגוע במדינת ישראל, לנסות לשבש את אורח חייה. וזה מכיוון שזה דבר שקורה כל שבוע בהפגנות בימי שישי, והניסיונות מדי פעם לשלח רקטות או בלוני תברה, זה בהחלט מהווה אתגר שצריך לטפל בו.
אתה, בכל זאת, יש איזה מאפיינים שונים מדי חילופי רמטכ"ל. יש איזה משהו שלא עשה איזנקוט, שעכשיו אולי בראש היצירתי והשונה של כוכבי, אנחנו, יש סיכוי שנראה?
קשה לומר, יכול להיות, אני לא רוצה להתנבר. אין ספק שהם אנשים שונים. כוכבי אכן הוא אדם יצירתי, אדם ש... בכל תפקיד שבו הוא היה, הוא ביצע שינויים בתפיסה, בדרכי פעולה. היום ראש הממשלה ציין את היצירתיות שלו בכך שבחומת מגן, אז הוא המציא או במרכאות או נגיד שכלל את השיטה לעבור מבית לבית דרך שבירת הקירות המפרידים, ולא להגיע לרחוב שבו שאז אתה נחשף לירי משני צדדים של הרחוב. אז אני ספק שהיצירתיות הזאת, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שהרמטכ"ל אמנם הוא הרמטכ"ל, הוא יתבודד, אבל הוא עובד עם אנשים רבים, יש לו מטכ"ל שלם שעומד לרשותו והרבה מאוד מפקדים. החוכמה הגדולה היא כמובן להגיע בסופו של דבר להחלטות נכונות ונבונות, אחרי שאתה שומע את הדעות השונות של האלופים ושל המפקדים.
אוקיי, ועכשיו נעבור באמת לזירה הפוליטית, ככה הבדל מאוד משמעותי בסוג השיח. כמו שאמרנו, קודם כל יש יושב ראש לאיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', וגם בו אני אשאל אותך אם אתה יכול לצפות הבדלים, אתה גם מכיר היטב את המפלגה, אתה יכול לצפות להבדלים בהנהגה או בהנהלה שלה עם השינוי הזה?
קודם כל, אני אתמול כמובן ברכתי את בצלאל, ואני גם פה הזדמנות נוספת לברך אותו בפומבי, אני מכיר אותו, נדמה לי שאפילו הייתי בברית מילה שלו, אם אני לא טועה. כן, אנחנו בהחלט מכירים משנים רבות. אני חושב שבצלאל מביא איתו רוח חדשה, רעננה, נמרצת. אני מאמין שיהיו לו דגשים אחרים, אבל זאת טיפה מוקדם, וכמובן אני מקווה מאוד שאנחנו, בסופו של דבר, החשוב בעיניי זה שנתחבר ביחד, נפעל בשלב הראשון כסיעה מאוחדת, ואני אפילו מקווה שאולי בעתיד נגיע למפלגה אחת.
ונציין, אתה מתמודד על כהונת יושב ראש הבית היהודי, ובעצם זה או אתה או הצנחה, נכון? אין עוד מועמדים מתוך הרשימה.
כן, אז בוא נגיד ככה. מחר בעזרת השם, אני מקווה שלמות פיגי מזג האוויר, המרכז יתקיים מחר, ואם הוא יתקיים אז מחר המרכז יחליט על השיטה בה ייבחר יושב ראש המפלגה. עכשיו זה נכון שאם הבחירות היו במרכז המפלגה, אז לפחות כרגע אין מועמד אחר מלבד...
זאת אומרת, המרכז יחליט שני דברים, הוא גם יחליט הדרך בה יקבע היושב ראש, וגם את הדרך בה תקבע הרשימה, נכון? כי,
כן,
כי
אבל, את, כן, אבל, אבל לגבי הרשימה...
של זמנים.
נכון, אבל לגבי הרשימה אין חילוקי דעות, כולם מסכימים שהמרכז הוא זה שיבחר, הוא גם ידרג בין, בין החברים. השאלה, חילוקי הדעות, או נדמה, שתי הדעות, הם לגבי היושב ראש, האם הוא יבחר במרכז, או האם הוא יבחר על ידי ועדה, או על ידי מועצה ציבורית. אז כפי שאמרתי, אם זה היה במרכז, אני מניח שאני אבחר בעזרת השם, אם זה יהיה במרכז. אם זה במועצה ציבורית, אז המועצה יכולה להציע כל מועמד שקרוב לערכי הציונות הדתית, גם מי שחבר מפלגה וגם מי שאיננו חבר מפלגה. גם אני, גם שם אני אציע את עצמי, אבל אז הדלת פתוחה גם למועמדים מבחוץ שיכולים להיות רבים ומגוונים.
אז בעצם בין השניים, אתה ברמה האישית מעדיף שזה יסתיים במרכז.
אם הייתי מסתכל על הרמה האישית, כן, אבל אני, כיוון שאני אומר, אני באמת לא מסתכל עליי ברמה האישית, לכן אני גם אמרתי שאני אתמוך בכך שהבחירות הישבות יהיו במועצה ציבורית. אני רוצה לסלול את הדרך, או בוא נגיד לא לסגור את האופציה שיבוא מישהו מבחוץ. הציונות הדתית בסופו הדבר יותר גדולה מכולנו, בוודאי ממני, ואם יבוא מועמד ראוי מבחוץ שיהיה מסוגל או יכול לגרום לכך שהמפלגה תגדל מאוד ותהיה תחזור לסדר הגודל הראוי לה, אז אני בוודאי לא יהיה זה שאפריע לה. אני כמובן אומר, אם יהיו מועמדים שאינם מפורסמים, אינם ידועים, אין להם ניסיון רב, אני מקווה מאוד שהוועדה תעדיף אותי בעקבות הניסיון שיש לי וצברתי בשנים רבות בשירות הציבורי.
ואני רוצה לשאול אותך ברמה האישית. אתה רב, זה כן. לפני הכל. היית ראש לשכת הראשון לציון. מתאים לך המעמד הזה של ראש מפלגה שצריך לסגור דילים ולפעמים קצת במחשקים ולומר דברים ולא לומר דברים אחרים ולהפציץ את התקשורת בכל מיני כותרות שלפעמים ככה צריך קצת לנפח, כל מה שפוליטיקאים עושים. אז נכון שאתה פוליטיקאי, אבל כמו שאמרנו, אתה גם רב, זה מתאים?
קודם כל אני חושב שזה שאני רב זה לא חיסרון, זה יתרון. אני רק רוצה להזכיר, זה נכון שאני רב והכשרתי, אבל אני בא מעולם המעשה. אני 21 שנה הייתי מנכ״ל בתי הדין הרבניים, ניהלתי את אחד הגופים הכי מסובכים במדינת ישראל לנהל, עם הרבה מאוד בעיות, עם הרבה מאוד מערכת יחסים עם התקשורת, עם גופי גופים שונים, עם הכנסת, עם הממשלה, עם ארגוני נשים ועוד הרבה מאוד דברים. ואני חושב שבסך הכל כל מי שמכיר אותי מעיד על כך שנעשתה פה עבודה טובה, כך שאני אני מביא את עולם הרבנות הוא רק תוספת לניסיון הרב שיש לי בעולם המעשה. אני מזכיר לכולם, אני הייתי סגן שר הדתות, אבל הייתי במעמד שר, כי לא היה שר מעליי, ואני עכשיו כמעט 4 שנים סגן שר הביטחון, שזה תפקיד מאוד מאתגר. מעולם לא היה מישהו כזה ברמה כזאת כאן, במשרד הביטחון, ואני חושב שקידמתי דברים רבים במשרד הביטחון, ועל כך גאוותי.
ויש בך את מה שהם מכנים כקילריות של פוליטיקאי, ככה עם הסכין בין השיניים שיכול להסתער על המשימה הפוליטית ברמה הזאת של מנהיג מפלגה?
תראה, אני חושב שמנהיג מפלגה לא צריך להיות קילר, זה נראה לי קצת יותר מתאים לסרטי מתח ולא לא לניהול מפלגות. אני אומר באמת, אני מביא עם עצמי יושר והגינות וניסיון רב. כל הדברים הללו הם, אני חושב, הם תכונות יותר חשיבות אולי מהקילריות הזאת, שהיא, אני חושב שהיא לא מתאימה. אנחנו לא הולכים לשדה קרב. סך הכל הפוליטיקה הישראלית, אני מאמין שכולם כל חלקי המפלגות, אולי חוץ מהרשימה המשותפת, אבל כולם באמת רוצים את טובתה של מדינת ישראל, כל אחד בדרך שלו. צריך כמובן לשלב כוחות ולהגיע למימוש האידיאולוגיה והאמונה שלנו כציונות דתית, שמחברת את החול ועם הקודש, מחברת את הדת עם הלאומיות, ויוצרת פה, הייתי אומר, חיבור שאנחנו הכל היחיד שמחבר, אנחנו הכל היחיד שמצד אחד גם עוסק בקודש, אבל גם עוסק בחול ומחבר ביניהם, רואה במדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו בלי בושה, בלי היסוס. אנחנו רואים במדינה כדבר שהוא חלק מתהליך גאולתם של ישראל, ואנחנו רוצים להיות פועלים עם אל, פועלים עם הקדוש ברוך הוא, כדי לסייע לו במימוש הדבר הזה.
והדברים האחרונים האלה שלך כמעט ומחזירים אותנו לשאלה הבסיסית, אז מה ההבדל ביניכם לבין האיחוד הלאומי? אבל באמת זו שאלה שצריך לדון בה, מה נשאר?
אני אגיד, באמת אני חושב היום שההבדלים הם קטנים. אני, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, אני חושב שקודם כל אנחנו בעזרת השם נקבל החלטה מהירה לפעול ביחד ובמשותף כסיעה, ולנצל את החודשים הראשונים לאחר הבחירות להגיע למציאות שבה אנחנו נתחבר ונהפוך להיות מפלגה אחת גדולה, כי באמת אין שום הצדקה לקיים שני מנגנונים ושתי מפלגות שונות.
כדי לייצר את האחדות הזאת, נניח שתגיעו לאיזושהי מסקנה שהנהגתו של בצלאל היא תהיה יותר אפקטיבית מבחינת איסוף מנדטים, תהיה מוכן לשים אותו בראש המפלגה המשותפת?
קודם כל, אני לא פוסל כלום, אבל אני מניח שזה מוקדם מדי. אני חושב שאנחנו צריכים אנחנו צריכים לבחור את רשימתנו, okay. ונבוא ביחד. אני גם, בסופו של דבר יש מערכת יחסי כוחות בין שתי המפלגות, ואני מאמין שאנחנו ברצון טוב ובכוונה משותפת נוכל להגיע להסכמות איך תראה הרשימה המשותפת שתרוץ ביחד.
עדיין כועסים על נפתלי בנט ואילת שקד?
תראה, אני אגיד לך, בוא נגיד, המילה כעס היא מילה לא, לא אני חושב שלכעוס זה דבר לא טוב, לא ראוי. להגיד שאנחנו שמחים, בוודאי שאני חושב שזה צעדים, צעד היה לא נכון ולא ראוי, בטח אני אומר בעיתו. זאת אומרת, אני יכול להבין את הצעד שנעשה מצידם, אני מבין את הרצון שלהם לפרוץ החוצה, ואת הטענה שלהם שאולי במסגרת הציונות הדתית הם לא יכלו לפרוץ, אבל הדרך שנעשה זה נעשה דרך לא נכונה, בוודאי לא בעיתוי. אם הדבר הזה היה קורה חצי שנה קודם, היינו יכולים לבחור את שבוע של המפלגה, אולי אפילו לנהל את הרשימה בצורה אחרת, וכפי זה נעשה בצורה לא נכונה.
אתם בקשר? אתם נמצאים אתם באיזשהו קשר?
כן. מה זה קשר? אנחנו לא מדברים, אם ניפגש נדבר שנגיד שלום, בוודאי, אנחנו לא.
מה זה נגיד שלום? נגיד שלום אתה אומר גם לסתיו שפיר, אני מדבר איתך על שיח ככה באמת של מי שעבדו ביחד ואולי יעבדו.
תראה, הם לא שונאים שלנו חד ושלום, אני בכלל, הם בסך הכל, שפי גם רוצים טוב למדינת ישראל, זה שהם עשו צעד שעלול לפגוע בנו, זה את הביקורת אמרתי, אבל עדיין הם נשארו שפי אנשים שבאמת יש להם כוונות טובות למען מדינת ישראל, למען עם ישראל.
כן. טוב, אז אנחנו נחכה להכרעה שלכם, איך בוחרים יושב ראש, איך בוחרים רשימה, ובהמשך גם מי יהיה בראשה של הרשימה הזו. חבר הכנסת, סגן השר אלי בן דהן, אני מאוד מודה לך על הדברים. כל טוב.
תודה רבה.
שלום, שלום. קצת קשה להאמין, אבל אחרי מאמצים טלפוניים לא מבוטלים, הצלחנו להגיע אל יושב ראש האיחוד הלאומי, היושב ראש החדש, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום לך.
שלום שמעון, צהריים טובים לך, לצופי וקוראי ערוץ 7, אתר ורדיו הבית שלנו מאז ולתמיד.
מאז ולנצח נצחים. קודם כל ברכות, מזל טוב, ואת זה אני אומר למרות שאמרת לנו, אמרת בנאום שלך, אמרת לנו, לעם היושב בציון, שאתה לא שמח בערב הזה, ותסביר לנו למה אתה לא שמח.
כן, היה לא קל לשמוח אתמול, כי בצד השני של הצד הציבורי הנכון שעשינו, היה המחיר אישי, עמד איש יקר מאוד, אורי אריאל, חבר, שותף, מורה דרך מהרבה בחינות, והוא כמובן יצא משם כאוב, וזה עצוב, אז גם כשעושים את הדבר הנכון, כשאפים נתזים ומכאיבים, אז זה כואב, צריך לדעת להכיל את המורכבות האלה, מצד אחד לדעת שעשינו את הדבר הנכון, ואני משוכנע שציבורית, למפלגה, לטענות הדתית, לעם ישראל, למדינת ישראל, היה מהלך נכון, ואני שמח שחברי המרכז חשבו כמוני, ובאמת נתנו אמון, אין ביחס גבוה, לא על חודו של כל, להובלה שלי את הספינה הזאת בתקופה הקרובה, אבל לכם, השמחה הזאת הייתה שמחה מהולה בעצב, ואני מקווה מאוד שהזמן יעשה את שלו וירפא.
אז אמנם אתמול בנאום שלך, ומאז, וגם בשיחה הזאת שלנו, אתה משתדל שלא רק לא לפגוע בכבודו של אורי אריאל, אלא גם להעצים את כבודו, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, אולי שאלה שתחשב כזאת מסכסכת, אבל לא זאת הכוונה, למה בעצם התמודדת? זאת אומרת, יש פה מנהיג שהוא הנהיג את ההתיישבות בישע, הוא הנהיג את המפלגה, הוא שר בישראל, למה בעצם מצאת לנכון לצאת לעניין הזה שיצאת ממנו עם הניצחון הזה?
שאלה היא שאלה טובה והיא העסיקה אותי הרבה מאוד החודשים האחרונים. התייעצתי עם המון המון אנשים, גם מתוך המפלגה, גם מחוץ על האנשי מעשה, רבנים גדולים ומובילים. וההבנה שלנו את האתגר הגדול שניצב בפנינו כרגע, לייצב מחדש את ההנהגה הפוליטית הציונות דתית, להחזיר את ההנהגה לידיים אידיאולוגיות, תורניות, זה אתגר גדול, וכנראה שהיכולות, הכישרונות של ריבונו של עולם חנן אותי בהם, מתאימות וצריכות להיות חלק מהמהלך הזה. זה היה נכון כשנפתלי והילד עוד היו בתוך הבית היהודי, והיה צריך היה לאתגר אותם ולמצב לידם אמירה מאוד מאוד ברורה שלא תשטשטש את הזהות, את השייכות לציבוריות, לערכים, לדרך, לדגלים, לחזון, לתקווה, זה הופך להיות עוד יותר נכון אחרי שהם נטשו והשאירו אותנו כרגע עם צורך, כמו שאמרתי, למצב מחדש את ההנהגה הזאת. ולעניין הזה כנראה יש לי מה לתרום, כך חשבו רבים רבים רבים, וכך חשבו גם חברי המרכז, וזה מבלי חלילה להמעיט ולו בפרומיל, ואמרת קודם שאני מכבד אורי, לא זקוק לכבוד שלי, איש באמת מוסר את נפשו על כל מה שיקר וחשוב לנו עוד לפני שאני נולדתי, ודאי אף אחד לא ייקח לו, ואני גם סמוך ובטוח שהוא ימצא את המקומות והיכולות להמשיך ולעשות ולפעול, הוא פשוט לא יודע לעשות שום דבר אחר כבר באמת עשרות שנים. אני מקווה, כמו שאמרתי, שגם הזמן יעשה את שלו וירפא, ודרכנו ימשיכו להצטלב גם בהמשך, כי שני אנשים שעובדים לשם שמיים, ואצל אורי זה בוודאי ובוודאי ככה, יודעים לשים בצד גם משקעים, זה לוקח זמן, זה כואב, אבל בעזרת השם זה יקרה.
יש משקעים, כי ראינו אתכם אתמול נכנסים בלחיצות ידיים וחיוכים, בסופו של דבר להערכתך, יש לו איזושהי תחושה קצת לא נעימה עם זה, שנאמר בין טיפוחיו כמעט, יורש אותו?
כן, היה לא פשוט אחרי התוצאות, ואני אמרתי, אני מקבל את זה, מבין את זה, מכבד את זה, רחוק מלבקר או לשפוט את זה. זהו, הוא באמת איש יקר, אמרתי, אני משוכנע שמבחינה ציבורית, מבחינת האמת, עשיתי ועשינו את הדבר הנכון, ועדיין אני כואב את ההשלכות שלו.
וביקשת ממנו להישאר בהנהגה, יש איזושהי פונקציה כזאת? כי בסך הכל הוא בחר ללכת על כל הקופה ולא להתמודד על מקום ברשימה, ויש איזה מקום שבו הוא יוכל להתברג בכל זאת לאחר תקופת הריפוי?
כן, תראה, אני אמרתי קודם שאני מאוד מכבד את הבחירה שלו, כולל את ההחלטה שאם הוא לא נבחר כיושב ראש אז הוא פורש מהחיים הפוליטיים, גם אם אני לא אוהב את ההחלטה הזאת אני בוודאי ובוודאי מכבד אותה כמו שאני מכבד אותו. אמרתי קודם שאני סמוך ובטוח שעוד נכון לנו עלילות, והוא ימשיך ויעשה ויפעל, ואני מקווה בעזרת השם שגם לנו יהיה חלק בזה, ואיתו הוא בזמנו.
עכשיו אנחנו שמענו לפניך, אתה לא היית איתנו בהזנה, אבל שמענו לפניך את מי שמתמודד על כהונת היושב ראש במפלגה האחות, הרב בן דהן, והוא כמובן מברך אותך מאוד על הבחירה, והוא ברך אותך כבר, והוא גם כן מדבר על הייחוד. ואני רוצה לשאול עכשיו, כשאלה ששאפו לרשות ממשלה, ואני מדבר כמובן על בנט ושקד, לא נמצאים בתמונה, מה מונע את הייחוד הזה?
שום דבר לא מונע אותו, פרט לעובדה שכל מפלגה צריכה לסיים את התהליכים הפנימיים שלה. אנחנו סיימנו אותם אתמול, יחנו באמת נבחרת מנצחת, יוצא מגדר הרגיל, צעירה, משקפת את המנעד הרחב שיש בציונות הדתית, אופיר סופר, איש פריפריאלי, לוחם, באמת, גיבור ישראל, איש עם עשייה מדהימה בפריפריה, אחר כך חברת הכנסת לשעבר ושלעתיד, אורית סטרוק, שאני חושב שכל מילה שאני אוסיף בשבחה רק תקלקל, אחר כך גם יוסי כהן, איש יקר שעוד בא ממולדת, כיפת שמיים לראשו, אבל באמת ספוג ומלא בכל הדגלים והערכים שלנו, איש אשקלון, חבר מועצה, גם כן פריפריה, צעיר, באמת נבחרת, יוצאת מן הכלל, אחר כך הרב עמיחי אליהו, שגם כאן שמו בוודאי ובוודאי יוצא לפניו, במפעלים הגדולים שלו ברבני הקהילות. אני באמת חושב שאנחנו יצאנו אתמול עם סיעת הדשמיים מאוד מאוד גדולה, ואני מקווה ומייחל שגם החברים והשותפים שלנו בבית היהודי יסיימו את התהליכים הפנימיים שלהם מהר.
ואחר כך
בוודאי ובוודאי שנתחבר. אני לא רואה שום דרך אחרת, ואגב החיבור הזה לא צריך להיעצר רק בינינו לבין הבית היהודי. הוא צריך להמשיך לקבוצות נוספות ששייכות אל הדגלים ולערכים ולאידיאלים האלה. כמה שיותר חיבורים יותר טוב. אין לנו פריבילגיה להיכנס להפתקאות של זריקת קולות לפח בבחירות האלה. אני חושב שחיבורים האלה הם אפשריים, כולם יצטרכו להתגבר על קשיים פוליטיים, וזה בסדר, אנחנו רגילים לזה שדברים גדולים באים בקושי, נתגבר על הקשיים האלה, נתחבר, נגיע מוכנים לבחירות, ונהיה ראויים לאמון של הציבור. אני סמוך ובטוח שהציבור הדתית תחזור הביתה, תישאר בבית, מבינה את החשיבות של הבית הזה, ואנחנו בעזרת השם נמשיך להיות שחקנים דומיננטיים ומשפיעים בכל מדינת ישראל, ובתוך כך גם במערכת הפוליטית שלה, כשהיינו קודם.
הדרך הבאה זה מוביל למה? לטלפון לאלי ישי, לאיתמר בן גביר, למי?
אני מניח שאחרי הרעיון, אתה תוכל לתת לי את המספרים שלהם. הטלפונים קיימים והערוצים פתוחים, לא מאתמול ולא משלשום.
ואיזה שיח יש לך עם האנשים הללו?
יש לי שיח טוב, ענייני, שנועד להביא למטרה טובה, וכדי שזה גם יצליח, לא כדאי שננהל אותו ברדיו. אבל אני אומר, השאיפה של כולם צריכה להיות כמה שיותר חיבורים, חיבורים אמיתיים אגב, באמת, לשותפות אמיתית, של דרך, של דגלים. אני מקווה שנצליח, צריך לעבוד על זה קשה, כמובן יועילו, אנחנו נעשה את המאמצים שנדרשים מאיתנו לנהל בעזרת השם.
זאת המשימה המרכזית שאתה שם בפניך? הייחוד כרגע?
כרגע בוודאי, כרגע כן. אנחנו צריכים, אמרתי, לייצר בלוק כמה שיותר חזק, כמה שיותר אטרקטיבי, שיגיע מוכן לבחירות ויקבל את אמון הציבור. אנחנו לדעתי יכולים וצריכים להגיע להישג לפחות מה שהיה לנו בקדנציה הזו ואולי יותר.
אתה בדמיונך מתחיל להשלים לי את המשפט שאולי נאמר אותו בעוד 4-5 חודשים. השר בצלאל סמוטריץ', מה לשים בה? את שר למה?
יש הרבה אפשרויות. אנחנו נשאף לקבל את התפקידים הכי משמעותיים, הכי משפיעים. אנחנו רוצים לקדם את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, ואנחנו נחפש כמובן בהתאם ליכולות הפוליטיות ולמפה שתיווצר אחרי הבחירות, אבל אנחנו נבקש ונדרוש לקבל את יכולות ההשפעה הכי משמעותיות והכי גדולות. אני לא חושב שנכון כרגע להיכנס לשמות.
ואתה יודע שינפנפו סביבך בכל האמירות על הקיצוניות של בצלאל סמוטריץ' על זה שהוא עשה כך בנערותו, וזה כבר התחילו, כן? זה התחיל כבר מתוך כדי שאתה נועם, הרי הגענו, קיבלנו אנחנו העיתונאים את ההודעות האלה מכיוון שמאל.
זה נאמר, שימון, יהללך זר ולא פיך. הם ימשיכו להלל ואנחנו נמשיך בעזרת השם לבנות ולהתקדם ביחד במלוא המרץ, וכמובן חדורים בתורה ובשם השם שבו אנחנו דוגלים ואותו אנחנו מדגילים. זה תפקידנו, זו שליחותנו, זה הדבר הכי מתון, הכי נאור והכי מתבקש היום במדינת ישראל.
אני אשאל אותך שאלה אחרונה, שאיתה גם סיימתי את השיחה עם הרב בן דהן. קשר עם בנט שקד עוד קיים?
תראה, הם ברכו אותי אתמול, יש קשר בין אנשים שעבדו ביחד הרבה שנים, אבל הם הלכו לדרכם. מבחינתי זה מאחורינו, אנחנו עם הפנים קדימה, כמו שאמרתי, לגבש את הבית. הציפייה היחידה שלי מהם זה להיות נאמנים להצהרות שלהם, כאשר הם עשו את המהלך הבעייתי הזה שלהם, וזה ללכת ולהגדיל את הגוש, שיפשילו שרבולים, יעבדו קשה, ילכו להביא את המנדטים מיאיר לפיד ובני גנץ ואורלי לוי וכחלון, ושמשום פנים ואופן לא יעשו לעצמם חיים קלים ויחפשו את המנדטים מתחת לפנס אצלנו. הציונות הדתית חייבת להישאר בבית, כל הספקטרום שלה מקצה לקצה, ושילכו לעבוד אותו ימין חילוני שהם הבטיחו.
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש האיחוד הלאומי, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה שמעון, בשורות
טובות. שלום, שלום. ועדת הבחירות של תנועת הליכוד קיימה אתמול שימוע לקבוצת הליכודניקים החדשים כדי לוודא את נאמנותם לעקרונותיה של המפלגה. אנחנו רוצים לשוחח על השימוע הזה, בכלל על הקבוצה, עם אחד מראשיה, אחד המועמדים לפריימריז של הליכוד מטעמה, דן קלרמן, שלום לך.
בוקר טוב, רק תיקון קטן.
כן, תיקון זה טוב.
לא ועדת הבחירות ערכה את השימוע, השופט נאמן משמש כיור ועדת הבחירות, אבל הוא הוצע על ידי בית הדין של הליכוד, שממנו ביקשנו לקבל את אותו שימוע, כגורם אובייקטיבי בתוך התנועה, בניגוד ליועץ המשפטי של התנועה, שהיה ניכר בדיונים שהוא לא אובייקטיבי בנושא, והשופט נאמן הוסכם.
אוקיי, אני מקווה שאני משער.
מונע על ידי בית הדין לשמש כמי שיערוך את השימועים וימליץ למנכ״ל הליכוד כיצד לנהוג. אין לזה קשר לוועדת הבחירות של הליכוד.
אוקיי, אז בסדר גמור, נתנו את התיקון הזה, ואני משער שמבחינתכם הדקויות כאן הן מאוד משמעותיות לגבי ההליך מול המפלגה והנהלתה. עכשיו בוא ספר לנו מה באמת שאלו. אתה אמנם לא היית בפנים, אבל מן הסתם אחר כך שוחחתם בקבוצה. מה שאלו?
אני אתן רקע קצר בכל זאת. Okay. אנחנו הליכודניקים החדשים, הלובי הדמוקרטי ליברלי בליכוד. פקדנו, התחלנו לפעול ב-2012, והחל מלפני שנה שנתיים התחלנו לראות צמיחה מאוד גדולה, הגענו לקצבים של לפקוד 1,000 איש כמעט בחודש, לקצבים מאוד גדולים, יצאנו...
רגע, זה ממתי? ממתי 1,000 איש בחודש?
השיא היה באוגוסט שנה שעברה, אחרי כמעט חצי שנה של קצבים מאוד 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 גבוהים, ואז אנחנו, או קצת אחר כך, הייתה את הכתבה שציוננו וכו', באיזשהו שלב אנחנו, נתנו עוד איזשהו כנס... בגני התערוכה שנראה לנו כמו מין פולחן אישיות בלתי סביר כזה, זה היה על רקע ההודעה שלו, שמותר לקבל מתנות מחברים, אנחנו הודענו שאנחנו לא מצטרפים לחגיגה.
ועל זה גם תקפו אתכם בשימוע עצמו, נכון?
לא, לא, לא. אז יש פה סגה טיפה יותר ארוכה, אז סגרו בעצם את השערים, סגרו את ההתפקדות באינטרנט, ובעצם... הוציאו לפועל משהו שכבר התחילו לעשות קודם, כל הזמן עיכבו לנו המון תפסים, חלק מהאנשים נקרדו, חלק לא, אלפי אנשים פשוט התפקדו למפלגה, חתמו על הצהרה שהם מסכימים עם מטרות תנועת הליכוד, ועל הצהרה שהם מסכימים עם האג'נדה שלנו בליכודניקים החדשים, שילמו את הכסף, או לפחות כך זה היה נראה להם באתר משלח התופס, וזה מעולם לא הוקלד לתוך המחשבים. אחר כך, המפלגה עשתה...
זאת אומרת, התפקדויות אחרי אותה סגירת שערים.
לא, לא, לפני.
עוד לפני. התפקדויות קודמות לא נכללו?
כן, כן, אלפים שפשוט לא הוקלדו. קדימה, אנחנו כמובן שאלנו מה קורה עם זה. המחשבים נפלו, יש בעיה, משזרגים את המערכות, לא יודעים, תסתכלו עוד חודש, וככה זה נמשך מחודש לחודש לחודש, זה תמיד היה ברקע. ואז סגרו את ההתפקדות באינטרנט, אחר כך גם מפלגה צריכה לעשות, הצליבו מתפקדים עם מפלגות אחרות, אצלנו חתכו כמה מאות, הלכנו ובדקנו, רובם ככולם את התקלה ברישום במפלגות האחרות, הבאנו הסמכתאות, הם לא התקבלו. אחר כך פשוט מחקו כמה מתוכנו, זה אותם אנשים ש... או פחות או יותר אותם אנשים שעברו שימועים אתמול, פשוט מחקו אנשים מהמחשבים, בלי הודעה, בלי שימוע. בעצם כל האנשים האלה לא נקלטו, או הודחו, או הוצאו, הכל בלי הודעה ובלי שימוע, ואז אנחנו הלכנו וגייסנו לפני כשנה, 500,000 שקל, קצת יותר, מהציבור, במימון המונים, והגשנו עתירות להכניס את כולם פנימה. כאן בעצם החל מחול השדים המשפטי. אנחנו דרשנו שתהיה הודעה, דרשנו שיהיה שימוע. בעצם לפני חצי שנה, בית דין של הליכוד, בראשות מיכאל קליינר, קנתנו את השימוע, הורה להחזיר את האנשים למרשם, להודיע להם, לעשות שימוע כמו שצריך, אז הוא גם מציע את השופט נאמן בתור מי שיעשה אותם. ומאז המנהלת די מצפצפת. ובעצם השימוע נערך שנוח בדקה ה-90, במטרה בעצם למנוע מאיתנו להתנבט. במחאות כולות ומכפלות הראיות. בעצם מדובר ב... את הייתי?
לגמרי.
מדובר בעצם במין נבירה קדחתנית כזו בעמודי הפייסבוק של כולנו, שחוזרת חצי עשור ועשור אחורה, ואז שליפה, חלקים, חלקי משפטים, צילומי מסך מחוץ להקשר, הכל נאסף באמת בידי יד אומן אוהבת, לכדי פז שהוא מצג שווא
מוחלט. אלה הדברים שהציגו בפני הנוכחים בשבוע.
כן, עכשיו צריך להבין שהדברים האלה הוצגו פעמיים, בעצם הוגשו נגדנו עתירות. עם כל החומר הזה, פעמיים בעבר, אנחנו נערכנו להגיב על כל דבר ודבר, ופעמיים ברגע האחרון העותרים משכו בשנייה האחרונה את העתירות שלהם.
אבל באמת, מה היה בהם באותם צילומי מסך ואותם מסמכים?
מה שיש בהם זה קשקושים. זה אתה, מה שאתה תספר בדיחה טובה או רעה, אמירות שנאמרות כסרקזם ומובאות כפשטן, כדי להגיד את ההפך. חצי משפט מפה, חצי משפט פשוט, זה אוסף של שקרים, ולא שאין... וזה לא שאי אפשר לבוא אלינו עם טיעונים מהותיים, אבל זה לא המקרה פה. עכשיו, תמיד בפחדנות מי ששמו לנו את הדברים נסוג, בעצם אחרי שדרשנו שימוע במשך למעלה משנה, סוף סוף קיבלנו אותו אתמול, וגם אתמול, א', מי שמוכן לקחת את הראיות במרכאות כפולות האלה, כי זה להתייחס אליהם, זה, בעיניי זה כבר... על הצד המגוחך, אבל ניחה, פעם ראשונה נתנו לנו להתייחס לטענות, אבל גם לא בצורה מסודרת, לא לכולן, לא בכתב, זה הכל מין... מה אתה אומר על זה? ומה אתה אומר על זה? עכשיו, כמובן שמי שנכנס לשימועים ידע להגדיר טוב מאוד כל דבר, גם את החוסים, גם מה הבעל לעשות, מה הם עושים שבעצם באו ושאלו, יש פה איזה משהו מאוד מטריד, נכון, לא. האם אתה באמת מאמין במקור חוקת הליכוד? אני אומר, כן, וגם חתמתי עליה. אבל האם באמת, והאם זה לא מוכיח שלי טובה? בעצם מתחילה פה משטרת המחשבות בשביל באיזשהו מין מבחן נאמנות, שבסופו של דבר תמיד צריך לשאול, מי קובע? אנחנו חושבים שבסופו של דבר מי שקובע זה חוקת הליכוד שיש בפרק מטרות, והמתפקדים. בעצם אף אחד לא יכול להגיד לנו, אתם שייכים, אתם לא שייכים. אנחנו מממשים את הזכות הפוליטית שלנו.
בסופו של דבר, להבנתך, מה הסיבה שהם חוששים מכם?
תראה, אנחנו יצאנו דרך מתוך הבנה שקבוצות של אינטרס צר יושבות על הסידור של הקבוצה הציבורית, הן שולטות בהן על ידי מפקדים קטנים, בתוך מערכות פריימריז, המספרים הם מגוחכים, בליכוד, פעם הקודמת, 54,000 איש בחרו ב-30 ח"כים. בכל המערכת הפוליטית בישראל, 2% בעלי זכות הבוחרים, עברו כל האחרים, 60 עד 80 או יותר, 90 ח"כים. זה היה טוב, אילו אותם 2% היו חתך מייצג של האוכלוסייה בישראל, אבל הם לא. הם כולם שייכות לאיזשהו מין מועדון סגור של קבלני קולות.
ובהקשר הזה אתם מונים את המתנחלים, אתם מונים קבוצות נוספות,
תראה, מכל הקבוצות,
בעלות אג'נדה ברורה.
תראה, מכל הקבוצות המתנחלים לפחות א' מייצגים קבוצה גדולה יחסית. וב' עמדה אידיאולוגית. את זה, גם אם אני לא חייב להסכים איתה, או לא כל אחד חייב להסכים איתה, עם חלק כן, עם חלק לא, אני יכול לקבל. עדיין חורה לי, כי אני חושב שהם מיוצגים ביתר בתוך המערכת, בפרט בתוך הליכוד, אבל לפחות זה לגיטימי. 2000 נהרוניות, ממש לא לגיטימי.
ואז מה? ואז החלטתם בעצם?
חברת חשמל, רשות שדות התעופה, רכבת ישראל, כל מיני קבלני קולות מוניציפליים, אסור לשכוח את כל הקשר לרמת השלטון המקומי, ששם אנחנו יודעים שהשחיתות הרבה פעמים פושה. אז כל הדברים האלה הורגים זה בזה, ובעצם אין מתפקדים חופשיים שידללו את הכוח הזה. וזה מה שאנחנו באנו לעשות, וקבוצות הכוח מאוד חוששות מאיתנו, הן שומרות על המועדון הסגור. כל מי שמשתלח בנו או השתלח בנו, אנחנו רואים איך העוצמה של ההשתלחויות האלה הולכת ופוחתת, המומנטום יורד, אנחנו מקבלים יותר ויותר הסכמה בתוך התנועה, זה כבר לא איפה שזה היה, גם מכירים אותנו הרבה יותר. אבל זה בסופו של דבר החשש הבסיסי, אנחנו באנו להחזיר את הכוח לציבור הרחב.
אבל החזרה הזאת של הכוח לידי הציבור, כפי שאתה קורא לזה, היא מגיעה מתוך, השאלה היא מתוך מניע אידיאולוגי ברור, או עיקור אלמנט אידיאולוגי ברור, או שמה שפשוט, אין מה לעשות, זאת מפלגת השלטון, רוצים להשפיע, את צריך להיכנס אליה, ולא כל כך משנה אם העמדות שלנו נמצאות אצל יאיר לפיד, לצורך הדוגמה, בני גנץ או מישהו אחר, אנחנו רוצים להשפיע ביותר.
לא אני ולא אתה לא יודעים מה העמדות, לא של בני גנץ ולא של יאיר לפיד.
יש בזה משהו.
אז בוא נתחיל. בוא נתחיל את זה שלפחות מדובר במפלגה עם אידיאולוגיה. אנחנו באופן עקרוני אומרים חד משמעית שבעינינו הנושא המדיני-ביטחוני מהווה בעצם השם אזור הנוחות של הפוליטיקאים מימין ומשמאל, קרדום לחפור בו שבשמו הם משסים את הציבור בישראל בזמן שמשרתים קבוצות לחץ קטנות ולא אותנו. זאת נקודת ההנחה שלנו, אנחנו חושבים שבסופו של דבר...
זאת אומרת שבנושאים המדיני והביטחוני, אתם לא מזדהים עם העקרונות של ראשי הליכוד, של הנהגת הליכוד.
רגע, אבל רגע, שנייה. א', צריך להסתכל על חוקת הליכוד. בליכוד מאז הוא מתעמד, קשת הדעות הייתה רחבה יחסית, מהאגף היוני יותר לאגף הניצי יותר, קשת הדעות אצלנו דומה. בכל מקרה, אנחנו, מה שיור התנועה יחליט בנושאים האלה, אנחנו נגיד אמן. זה החוזה שלנו עם המתפקדים שלנו. ביום שבו אנחנו ננקוט עמדה מדינית ביטחונית, אנחנו נתפרק. כי בתוכנו, לכל אחד, יש דעה אחרת, והחוזה שלנו, הדרך היחידה שאני יכול להביא מתפקדים, זה להגיד להם, חבר'ה, אני לא מתעסק בזה. מה שיור יחליט מקובל עליי, אם זה מקובל גם עליכם, בואו איתי. אנחנו באנו לדאוג לדברים אחרים.
אז זאת אומרת, אני באמת ברמה האישית אפילו, קשה לי להבין ברמה האישית, האם אתה תגיע למצב שבו, לא יודע מה, נתניהו, מי שלא יהיה אחריו, מחליט על סיפוח יהודה ושומרון, או להפך, על הקמת מדינה פלסטינית, ואתם תגידו, אוקיי, אמר אנחנו איתו כי אין לנו דעה, כי אם אנחנו נביע דעה...
כי אין לנו מנדט מהמתפקדים שלנו.
אתה לא תתבטא, אתה רוצה להיות חבר כנסת.
לא
תתבטא בסוגיה.
אני אתבטא ואתעסק, אני והחברים שלי שרצים איתי, אנחנו נאמץ את עמדת התנועה בנושאים האלה. כי המנדט שלנו...
אבל אתה קובע את עמדת התנועה. אתה רוצה להיות חבר כנסת. נניח שבאמת מונית לחבר כנסת.
עמדת התנועה נקבעת על ידי המרכז של המתפקדים של כלל השרים, שאנחנו לא במקום הזה. אנחנו בסופו של דבר... מכניסים חברי כנסת שיתעסק בדמוקרטיה, בשלטון החוק, בניקיון כפיים, בכלכלה חופשית, בלהוריד את הרגולציה, בלפרק את ההסתדרות, בלהפחית את הכוח הבלתי מידתי של הוועדים, בלהכניס עבודה מאורגנת אמיתית, טובה, תחרותית, כמו במדינות הנורדיות, לפרק את מועצות הצמחים, לעורר את רעיון ההתפקדות באופן כללי, אנחנו חושבים שכולם צריכים להתפקד ולהשפיע ולבחור את הנציגים שלהם בעצם, אנחנו חושבים שאלה הבעיות. כל השאר יכולים להמשיך לחשוב שהנושא המדיני-ביטחוני זה הדבר היחידי שחשוב להמשיך להתעסק בו מבוקר עד ערב. אנחנו חושבים ש-99% מי שמתעסק בו רק מדבר עליו. בסופו של דבר המנהיגות היא אחראית, היא שקולה, היא פרגמטית. אנחנו חושבים שהבעיות וגם מה שגורם לליבוי ולשיסוף בתוך החברה נמצא במקום אחר. אז אפשר להמשיך לריב הזה, אנחנו לא מוכנים לריב הזה יותר. 80% מהישראלים יכולים להסכים ל-80% מהדברים, ורק אחרי שנתחיל להסכים, נתחיל לעבור פה איזשהו תהליך ריפוי, אנחנו נוכל להתחיל לפתור את הבעיות הקשות. ויש מלא בחינוך, בהשכלה, בפנסיה, בביטוח לאומי, בכלכלה, ביוקר המחיה, ביוקר הדיור. חסר לנו במה להתעסק, ועוד לא התחלתי לדבר בכלל על רווחה ואיך אנחנו דואגים לנזקקים שלנו. כל הדברים האלה בינינו הם החשובים. כל מי שלא מתעסק בהם בוגד בציבור. ואנחנו רוצים להתעסק בזה. רק אחרי שנעבור את תהליך הריפוי הזה, אנחנו כחברה בכלל נוכל להתעסק בנושא המדיני-ביטחוני באמת ולהגיע לאיזשהו קונצנזוס.
אז למה, תראה, אני מסתכל על אנשים כמו דן מרידור לצורך הדוגמה. הוא הרגיש שהוא עמדותיו לא כמו עמדות הליכוד. הוא הלך למפלגת המרכז ואחרי זה מקומות אחרים. זאת אומרת, הוא הרגיש איזשהו הבדל עם כל הכבוד לזה שקשת הדעות בליכוד היא רחבה, אני כבר לא יכול להיות שם. אולי גם אתם לא יכולים להיות שם.
דן מרידור היה אצלי בסלון. שאלתי אותו את אותן שאלות. למיטב ידיעתי הוא עדיין חבר מפלגה. שוב, אני לא יודע מה הוא חושב. אני חושב שהוא הרגיש שאין מתפקדים ש... מעורבים מספיק בשביל לבחור בו. אגב, הוא לא נדחק עד כדי כך, פעם אחרונה הוא קיבל 15,000 קולות, זה המון, בלי שיש לך מפקד וקבלני קולות, ובלי שאתה מתעסק בפוליטיקה הזולה, ופונה רק מתפקדים חופשיים. אם הוא היה רץ היום, הוא היה מגיע לראש, לפחות לעשירייה הראשונה, אם לא לחמישייה הראשונה.
בליכוד?
בליכוד, בוודאי.
יש הרבה אנשים שיראו באמירה הזאת שלך עוד כבוד לליכוד.
אני חושב שזה חבל. אני חושב שזה חבל שהוא לא מתמודד, אני חושב שחבל שמיקי איתן אינו איתן מספיק בימינו כבר כדי לעסוק במערכה הזו, ושהיה לליכוד אגף ליברלי חזק, שבאמת בעקבות שינויים שחלו במפת המתפקדים שהמפלגה איבד מכוחו והשפעתו, ואנחנו באים שיחזק אותו בחזרה.
בפעם הקודמת קידמתם קבוצה של חברי כנסת צעירים, נכון? בהם חברי הכנסת קיש
ומסכן, נכון? אנחנו בפעם הקודמת ובפעם, צריך, בפעם הקודמת ובפעם הלפני קודמת, וגם בפעם הקודמת, אנחנו נוציא רשימת מומלצים לפריימריז.
רגע, הייתה לכם רשימת מומלצים בפעם הקודמת?
כן, כן, הייתה בפעם הקודמת, וגם פעם לפני קודמת,
ובהם חברי הכנסת קיש
ומסכן. אנחנו ניגשנו למלאכת הרכבת הרשימה, ואנחנו שואלים את השאלה, מי בינינו, אנחנו מאמינים, שיקדם הכי טוב את אג'נדה של הליכודיקים החדשים בתוך חוקת הליכוד.
אתם מרוצים מהחבר'ה שהכנסתם לרשימה?
חלק יותר, חלק פחות.
מי יותר, מי פחות?
כי שחזב אותנו לחלוטין, כי הוא בכלל לא מתעסק בנושאים שלשמם, אנחנו קיווינו שהוא ילך לכנסת, במיוחד שהוא רץ, תוכנו אנשים שלנו, עשו בשבילו חתימות, עמדו בשבילו בקלפי, באמת, ועבדו, הוא מיד ניתה קשר, הוא לא מקדם את הנושאים שחושבים לנו, הוא הולך להתעסק בדברים אחרים, הוא התעסק רק במדיני ביטחוני, שלא לדבר על הצעות חוק, באמת, דברים כמו חוק השתולים, דברים שהם מנוגדים באמת לתפיסות שלנו לגבי איך נראית מדינה דמוקרטית ליברלית, מה זה רדיפה פוליטית, באמת הלך לעשות דברים אחרים לגמרי, זה אכזבה ובגידה.
השכל?
שרן השכל מתעסקת אכן בנושאים של כלכלה חופשית, שם היא עושה עבודה לא רואה, בעינינו היא הייתה צריכה לעמוד יותר חזק בכל מיני נושאים, אבל סך הכל היא עושה עבודה לא רואה. קשה לה כי היא שם בעצם לבד.
מי עוד היו ברשימות המומלצים ההם ונמצאים שם?
אני בשביל לא להתבלבל בין הפעם האחרונה והפעם הלפני האחרונה, אז תתפוס אותי, אבל okay. שתי הפעמים האחרונות זה... היו שם אנשים כמו ארדן, יולי, גילה, צחי לא היה אצלנו ברשימות למעשה. היו שם גליק בפעם הקודמת, אם אני טועה. היו שם אמיר אוחנה, היו שם אחרים.
ומאמיר אוחנה אתם גם מאוכזבים, נכון?
שוב, אמיר אוחנה, זה נחלק לשתיים. אנחנו בנושא של התפיסות שלו המערכת המשפט, אנחנו מאוד חלוקים. בתפיסות שלו על כלכלה ושוק וחברה, אנחנו דווקא מסכימים. אנחנו בוחרים את מי שאנחנו חושבים שייצג הכי טוב את האג'נדה שלנו ואת האינטרסים של המתנגדים והקהל שפעמים.
מתי אתם אומרים לקבל תשובה מאנשי הנהלת הליכוד, אם אתם מתקבלים חזרה אל הבית, או שאתם תצטרכו למצוא לכם אפיק חדש?
אנחנו מעריכים, בגלל הקרבה לפריימרי, שזה עובד כך, השופט נאמן ימליץ למנכ"ל הליכוד צורי סיסו, מה לעשות? זה כמובן מגוחך, כי צורי היה הצילה של ההחלטות.
האמת היא שאנחנו נשמע,
בסלק אותנו בלי
ביוגרפיה. איך שהתחלת לומר צורי ושמות שאנחנו ככה לא כולם מכירים, ככה הכל התחיל להישמע מאוד מאוד גרוע. בוא תחזור שוב על המשפט האחרון. אתם מעריכים שהשופט נאמן ימליץ ל...
בגלל הקרבה לפעם, אנחנו מעריכים שתהיה ממנו המלצה היום ומחר חזרה למנכ"ל הליכוד, מר צורי סיסו. זה קצת מגוחך, הוא היה מלכתחילה המוציא והמוביל להחלטות לסלק אותנו בלי שימוע ובלי הודעה. זה נראה לנו... אבל...
לא משנה, אבל ברגע שהשופט יאמר לו מה לעשות, הוא יצטרך לעשות, לא?
אני לא יודע מה הוא יבליץ ומה הוא יעשה. ובכל מקרה, אנחנו הפוכים עם זה גם למחוזי וגם לעליון. כלומר, מאחר וכל הנושא הזה של השבעים, הוא לא רק על עובדים שלנו, הוא לא רק על הנהגה, הוא בעצם משקף משהו שרוצים לעשות לעוד איזה 1,500 שנתנו לנו ייפוי כוח לייצר אותם בהליכים האלה. ואנחנו הולכים לוודא שהזכויות הפוליטיות הן יחודו. היום מולי אנחנו כבר בבית המשפט המחוזי, עם 3 עתירות אנחנו הגשנו בנושאים האלה, הנושאים האלה קשורים אחד לשני, כמובן שהליכוד החצי שאנחנו לא ביצע את ההחלטה. פתאום כשיש עתירות לבית המשפט המחוזי קורח לעשות שימועים, דקה 90, רק בשביל לתת לנו לרוץ, וכאילו להציג איזשהו...
זאת אומרת, אתם כבר עוד לפני שאמרו לכם אם אתם כן או לא, אתם כבר הכנתם את העתירה במחוזי.
לא, אנחנו דרשנו את השימועים, ביקשנו שכנו, פסק הדין ניתן לפני חצי שנה שצריך להחזיר אותנו למרשם ולערוך שימועים. ומאז יש שיהוי ושיהוי ושיהוי, ואנחנו מבקשים שוב פעם ושוב פעם ושוב שישמו את ההחלטות, וברגע שהוחלט בפריימריז, אי אפשר לחכות יותר, ואנחנו הלכנו למחוזי, נקבע דיון ליום רביעי.
בכל מקרה, אם יאמרו לכם לא, אז בית המשפט העליון גם עשוי לפגוש אתכם.
אנחנו חושבים שיש פה שאלה עקרונית של מהם הזכויות הפוליטיות של אזרח בישראל. מי קובע איך הוא יכול לבטא ולמצות את קולו וזכויות הפוליטיות. מי בוחר כליות ולב בשביל להגיד מי שייך לאן.
דן קלרמן, מראשי קבוצת הליכודניקים החדשים, אנחנו נמתין יחד איתכם בציפייה להכרעות הנהגת המפלגה ואולי גם בית המשפט. תודה רבה לך, כל טוב.
תודה רבה שמעון שלך, המשך יום.
שלום נפלא. שלום, בתראות.
שלום שלום.
עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה. סגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דן. וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. לדן קלרמן. לכם, על ההזנה, סעו בחלים טובים, בשורות טובות. להשתמע.